ספר הכוזרי מאמר שלישי, פסקה סמך זין. כן, הדברים האלה שאנחנו עומדים לקרות כאן בפסקה סמך זין, הם די פשוטים. מדובר ברשימות, רשימות של חכמים. מה הערך בקריאת רשימות של חכמים? זה כדי לקבל מושג על הרציפות של המסורת. זה הכוונה. כן? כלומר, ככל שאדם מקבל יותר ידיעות היסטוריות מכל מיני כיוונים על האופן שבו המסורת עברה, כך מתחזקת אצלו ההכרה של הרציפות והנאמנות שלו אליה. לכן אנחנו נקרא, אחריהם היו בדור אחד. רבי מאיר, מי זה אחריהם? אחרי רבי עקיבא ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ורבי טרפון, כן? אחריהם היו בדור אחד רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון בן עזאי ורבי חנינא בן תרדיון וחבריהם, שכל אלה הם הדור ששיקם את בית המדרש אחרי חורבן ביתר. כן, אפשר לומר שהחורבנות, המלחמות, הם אלה שמחלקים את התקופות התנאיות. הרי יש לנו תקופת התנאים שמהורדוס בערך עד חורבן בית שני. זאת התקופה שבה בעצם היה אובדן השלטון העצמאי של ממלכת יהודה עד חורבנה של המדינה וחורבן המקדש. זו תקופה ראשונה. זו התקופה של הלל, של רבן יוחנן בן זכאי, של שמעון בן הלל וכדומה, כל אותם החכמים של יונתן בן עוזיאל, של עקביה בן מהללאל, כן, ענקי התנאים הראשונים, רבן גמליאל הזקן. אחר כך אנחנו עוברים לתקופה שמיד אחרי החורבן, תקופת יבנה, עד ימי מלחמת בן קוזיבה או בר כוכבה, וזה התקופה של רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, כל אלה שמוזכרים בהגדה של פסח. כל אותה תקופה מיוחדת שבה בעצם נולדה היהדות של הגולה, יהדות של פוסט חורבן, לאחר מכן יהדות שהיא בכלל במצב של מלחמת הישרדות. אחרי מלחמת בר כוכבא והחורבן הנורא של הארץ, אז הופיעו אותם התנאים ששמותיהם מצויים לרוב במשנה, אלוהם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי שמעון. אתם לוקחים את ארבעת השמות האלה, יש לכם 70% מהמשניות. עכשיו, איך זה יכול להיות שדווקא התנאים המאוחרים הם אלה שמופיעים כל כך הרבה במשנה? אז זה לא שזה השיטות שלהם. למשל, אם יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרשב"א, שחיו לפני 800-700 שנה, האם בהלכות שבת, אני לא אגיד לך, תשמע, זו מחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א, אני אגיד לך, זה מחלוקת בין הרב מרדכי אליהו לבין הרב אלישיב, כן? אז זה לא שהמחלוקת התחילה מהם, אבל הם אלה הנגישים יותר, כיוון שהם קרובים אלינו, הם בני דורנו. אז גם כן, במשנה נכתבו השמות של הדורות האחרונים, לא מפני שהדורות האלה הם אלה שחידשו את המחלוקות, בעצם מדובר בהמשך של שיטות קדומות. זה מובן מה שאני אומר? טוב, אבל הם מוזכרים בעיקר.
רגע, אני שאלה.
כן, שאלנה. מה?
שאלה כלומר.
כן.
מה המיוחד בעם ישראל שזה היה צריך לראות כל כך צרות,
סורים,
חורבנות? למה? כמו שכל העם ישראל 40 שנה בגלות,
אתה יודע, אתה שואל שאלה יפה. למה כל כך הרבה צרות לעם ישראל? אני אגיד לך משל שכתוב במדרש רבה, שהפשטן כשהוא טוב מקין אותו הרבה, כן? הפשטן כדי לרכך אותו, כן? אם הוא באיכות טובה נותנים לו מלא מכות. אז עם ישראל זה כנראה פשטן טוב, אז הוא מעוצב על ידי הצרות. זה גם יוצר אצלו כנראה כמה מחלות נפש, אבל זה חלק מהמחיר של הנצחיות. טוב, אחריהם היו בדור אחד, אם כן אחרי הדור של יבנה, היו רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון בן עזאי, לקרוא לו רבי זה לא כל כך פשוט. בתלמוד לא מצאנו שקראו לו רבי שמעון, אלא קראו לו שמעון בן עזאי. מדוע לא קראו לו רבי? כי הוא לא קיבל את הסמיכה. כן, אבל הוא מגדולי האומה בכל מקרה. שמעון. ורבי חנניה בן תרדיון וחבריהם. ובדור שאחריו רבי. טוב, זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. האמת היא, הוא מדלג פה על דור באמצע. בין הדור של רבי מאיר, רבי יהודה, והדור של רבי יהודה הנשיא, יש דור אמצעי של רבן שמעון בן גמליאל השני, ורבי אלעזר בן שמוע, ורבי יהודה ברבי יוסי. אז יש כמה באמצע, כן? רבי אלעזר ברבי שמעון. יש דור אמצעי, כנראה שכיוון שהדור האמצעי הזה הוא אמצעי באמת, אז רבי יהודה הלוי מדלג עליו. אבל מבחינת הדיוק ההיסטורי צריך לדעת שיש עוד דור פה באמצע. עד שמגיעים לרבי. הוא רבנו הקדוש, שסתם ככה קראו לו רבי מצד הגדולה המיוחדת שלו. הוא רבינו הקדוש, אלו הוא רבי יהודה הנשיא, שהוא בנו של רבן שמעון בן גמליאל השני, ועימו רבי נתן ורבי יהושע בן קורחה. טוב, רבי יהושע בן קורחה היה זקן בימי רבי, זקן מופלג. יש אומרים, יש גם אומרים שרבי יהושע בן קורחה הוא בנו של רבי עקיבא. למה נקרא בן קורחה? שרבי עקיבא קראו לו הקרח הזה. אז בן קורחה, בן הקרח. ורבים זולתם, והם אחרוני חכמי המשנה הנקראים תנאים. אז מה שקרה בימי רבי יהודה הנשיא היה דבר מיוחד, שהיה שקט. הייתה סדרה של קיסרים נאורים, משפחת אנטונינוס, שהם לא עשו בלגן. אפילו אחד מהאנטונינוסים היה חבר של רבי יהודה הנשיא, חבר אישי, היה דן איתו בפילוסופיה, יש אומרים אפילו שהוא התגייר בסתר, מה?
חבר רבי יהודה הנשיא שכתוב בפרקי אבות, שהיה בן של רבי יהודה,
שהוא
למד להיות
אנטונינוס
של
דיקה, מי שאתה אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. מי שאומר את זה, זה רבן שמעון בן גמליאל. זה לא רבי יהודה הנשיא. כן. וזה דווקא רבן שמעון בן גמליאל הראשון, שהוא הסבא של רבי שמעון בן גמליאל השני. אז בזמן רבי יהודה הנשיא היה שקט. היה שקט. מה זאת אומרת? אנטונינוסים היו בסדר, איכשהו. כנראה יש, השאלה מי זה בדיוק האנטונינוס הזה שהיה חבר של רבי יהודה הנשיא? האם זה אנטונינוס פיוס? או שזה מרקוס אורליוס אנטונינוס. מה? נוטים לומר שזה מרקוס אורליוס, למרות שיש קצת בעיות של קרונולוגיה. מה? יש שהוא היה גם קיסר וגם פילוסוף. הוא היה פילוסוף, מרקוס אורליוס. הוא כתב ספר בשם הגיונות. הוא היה אגב בנו המאומץ של הדריאנוס, זה שעשה את חורבן ביתר. כן? אבל בכל זאת, איך שהוא היה בסדר, היה פילוסוף סטוי. וחוץ מזה הוא עשה גם כמה מלחמות פה ושם, אבל לא בארץ ישראל. והוא נתן לרבי יהודה הנשיא לא רק שלטון, הוא גם פטר את אותו ואת חכמי טבריה ממיסים. כך שהם היו חיודי בשקט מבחינה כלכלית, היה אפשר לדור הזה להתמסר לכתיבת המשנה. שזה היה המסמך הכולל של התורה שבעל פה לפני התעמקות הגלות. כן, איך אומר הרמב״ם? רבי יהודה הנשיא הרגיש שהגלות הולכת ומעמיקה, ואם לא יהיה מסמך מאחד, אז האומה תתפרק. לכן, נכתבה אז המשנה. הם נקראים תנאים, שאחריהם באו האמוראים, הם בעלי התלמוד. שאלה, מה זה הביטוי תנאים? במקור, חכמי המשנה לא ידעו שקוראים להם תנאים. הם בכלל לא ידעו דבר כזה. מקסימום הם ידעו שקוראים להם חכמי המשנה, וגם זה לא לגמרי ברור. הביטוי תנא הוא ביטוי מאוחר. תנא זה השם של תפקיד בישיבה של האמוראים. בישיבות של האמוראים, התנה היה אדם עם זיכרון מופלא, שזכר בעל פה את דבריהם של חכמי המשנה. אלפים אלפים של דברי חכמי המשנה היו בתוך הראש שלו. הוא היה כמו טייפ ריקורדר. היו לוחצים עליו, פליפס, היה מתחיל לפלוט. מה?
קומפיוטר.
היה קומפיוטר וגם טייפ ריקורדר. זאת אומרת, הוא שמע ומשמיע. היו, אז איך היה מתנהל השיעור בישיבה של האמוראים? ראש הישיבה היה אומר, היום אנחנו נלמד את דברי פלוני. אז מה, מי היה אומר? היו פונים לתנה, היו אומרים, תנה אמור. אז התנה הוא לא מחכמי התנאים. אבל כיוון שהדברים שהוא מצטט היו דברי חכמי המשנה, התרגלו לחנות את דברי חכמי המשנה תנאים. בסדר?
הרב לא ידע את זה?
מה?
את המשניות? את דברי תנאים?
הוודאי שהרב ידע. אבל הוא חיפה. הרב, צריך להבין, בישיבת המוראים זה היה בנוי בצורה מאוד היררכית. הם סודר. כן? זה כמו שבמקום שהרב יתחיל להגיד את דברי התנאים, הוא שומר את האנרגיה שלו לפרשנות של דברי התנאים. לכן היה מישהו, לא כל חכם, אבל לא במדרגה של ראש הישיבה, הוא, התפקיד שלו היה להגיד בעל פה. תמיד זה הרבה, יש אנשים בשיעור, יש אחד שקורא בספר והרב מסביר. נכון? לא כמו פה. כן. אז לכן הוא היה התנאים. בסדר? זה היה התנאים. עכשיו, המוראים. מאיפה בא הביטוי אמורה? ראשי ישיבות בבל לא ידעו שקוראים להם אמוראים. האמורה בהתחלה היה גם כן כינוי לתפקיד בישיבה של חכמי התלמוד. אצל חכמי התלמוד היה רמקול. מה זה הרמקול? הרי ראש הישיבה לא תמיד היו לו לפעמים מאות תלמידים שהוא מדבר בפניהם בבת אחת. אז לא היו רמקולים, היה קשה לרב להגיד את דבריו בקול רם בפני מאות אנשים במשך שעות רבות. אז היו אנשים שקראו להם אמוראים, שהם היו יושבים ליד הרב, והרב היה מוסר לאמורה את דבריו, והוא היה עובר בין השורות ואומר, הרב אמר כך וכך. אז האדם הזה שעבר בין השורות והיה מוסר את דברי הרב, קראו לו אמורה. אז עכשיו, כיוון שמה שהוא היה מוסר זה היה דברי הרב, אז התרגלו לקרוא גם לרבנים אמוראים. בסדר? יש ביטוי בגמרא, הוא כאמורה עלה, העמיד אמורה לפניו. מה זאת אומרת, אמורה לפניו? אז נתן לו את הרמקול הזה, את המיקרופון. בסדר? טוב. שאחריהם באו האמוראים, הם בעלי התלמוד. וסודרה המשנה בשנת תף קוף למד למניין השטרות, היא שנת קוף נון לחורבן בית שני, לסוף תף קוף למד שנה, אחרי היפסק הנבואה. טוב, זה גם תיאוריה. צריך לברר, זה אומר כך כתוב בסדר עולם זוטה. מה זה מניין השטרות? מה? של המלאכים היוונים. זה מניין שהוכל על ידי סלבקוס. סלבקוס הראשון, ניקטור, הוא החליט לעשות מניין חדש, המניין הסלבקי, בשנת מינוס 312, כלומר 312 שנה לפני הספירה, והמניין הזה המשיך להיות נהוג שנים רבות בעם ישראל. אצל יהודי תימן המשיכו במניין הזה עד המאה ה-20. עד המאה ה-20 השתמשו במניין השטרות. והשאלה היא, למה חכמי ישראל אימצו את המניין הזה? הוא גם מוזכר אגב בספרי החשמונאים. בספר חשמונאים א', חשמונאים ב', אתם רואים שם שכל השנים מנויים לפי המניין היווני. השאלה היא למה? אז אחד ההסברים זה שאומרים שזה בדיוק התחיל 1,000 שנה אחרי יציאת מצרים. אז אמרו, טוב, עברנו 1,000 שנה, יאללה נתחיל עוד פעם את המניין. יש פרשנות נוספת שאומרת שזה, מה שכאן נבוא ברב יהודה לוי, שזה אחרי שפסקה הנבואה. כלומר, השנה הראשונה למניין השטרות זה שנת מותם של אחרוני הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי. השאלה אם זה נכון מבחינה היסטורית, זה כנראה לא נכון. בגלל שזה בנוי על ההשערה שהתקופה הפרסית לפני התקופה היוונית הייתה רק של 40 שנה. זה בנוי על עוד הנחה, והיא שמי שהתחיל את מניין השטרות היה אלכסנדר מוקדון ולא סלבקוס, ואז יש פער של עוד 12 שנה. אז בקיצור, זה ככה יצא. טוב, מה אתה
רוצה?
כן, ודאי, בימי מרדכי ואסתר עדיין יש נביאים בעולם. כן.
מה במינה לחשוב שאחרי אלף שנה צריך להתחיל מחדש?
עושים ריסט, מה יש? עברו אלף שנה. הרי לפני כן לא מנו בכלל ליציאת מצרים. לפעמים היו מונים, אבל בכלל היו מונים למלך. אז ראו שיש הרבה בלגן, מלכי יהודה, מלכי ישראל, יציאת מצרים, לגלות וכו'. אז אמרו, בוא נעשה מחדש, ריסט.
זה מעין אבל?
מה?
זה מעין אבל?
אבל? למה אבל?
על עשרון הנבואה.
כן, יכול להיות שזה הכרה שאנחנו בעולם חדש, או העולם היווני, אחרי הנבואה. אז בתוך ההכרה הזאת מונים מחדש. אפשר. תקרא לזה אבל? אפשר. טוב, על כל פנים, בשנת תקל למניין שטרות, 530 למניין השטרות, מכתבה המשנה, זה יוצא בערך בשנת 220. כן, כלומר, בתחילת המאה השלישית לספירה הנוצרית, אז סודרה המשנה. שימו לב שהוא לא כותב נכתבה המשנה. למה הוא לא כותב נכתבה? מה אתה אומר סודרה? אבל נכתב או לא נכתב בסוף? זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רש"י. לפי הרמב״ם, רבי יהודה הנשיא כתב משנה. לפי רש"י, רבי יהודה הנשיא לא כתב את המשנה, אלא הוא ערך אותה. אבל היא נשארה בעל פה עוד מאות שנים. והיו לומדים את המשנה בעל פה. כן? זו דעת רש"י. האמת היא, זה בנוי על שתי גרסאות סותרות באיגרת רבנו שריר הגאון. באיגרת של רבנו שריר הגאון, בנוסח צרפת כתוב כמו רש"י, בנוסח ספרד כתוב כמו הרמב״ם. עכשיו, יש פה הד לחוסר ברירות הזאת בביטוי של רבי יהודה הלוי, וסודרה המשנה בשנת תקוף למד למניין שטרות. אי שנת קופנון לחורבן בית שני, לסוף תקל שנה אחרי פסק הנבואה. האם זה גם ככה בתרגום של אבן תיבון? אינני יודע. זה דבר שבהחלט ניתן לבדוק אותו. יש פה אבן תיבון? סתם ככה, יש פה עוד עותק, מישהו מעוניין? מישהו רוצה? פעם ראשונה? עותק של מה? לא, של התרגום של אבן תיבון. טוב, אז מה אתה אומר? אולי באבן תיבון. בוא נבדוק. וחיבר רבי המשנה בשנת תקוף למד. טוב, חיבר זה כבר אחרת.
חיבר זה יכול להיות גם זה וגם זה.
מה?
חיבר זה יכול להיות גם זה וגם זה.
כן, גם זה וגם זה. צריך לבדוק על פי הערבית, בקיצור. מה כתוב בכתב יד הערבי? אגב, אני רוצה להגיד לכם לגבי הכתב יד בערבית של הכוזרי, הוא לא פשוט. יש לנו רק כתב יד אחד. יצא בשתי מהדורות, אחת משובשת, אחת יותר טובה, זו של האוניברסיטה העברית יותר טובה. הבעיה היא שהכתב יד היחיד בערבית שיש לנו מהכוזרי, הוא כנראה לא הכי טוב. לכן קשה לסמוך עליו. יש לנו כתבי יד של תרגומי הכוזרי, שקדמו לכתב יד הערבי שלנו. והם הרבה פעמים יותר מדויקים מהכתב יד הערבי. אז יש פה בעיה, עוד לא נעשתה מהדורה רצינית של ספר הכוזרי כמו שצריך. כן, בבקשה.
איך יכולה להיות הנחה שרבי יהודה כתב? הרי רבית המשנה היא מצטטת הרבה מאוד
תנאים.
שאמרו כך, ואמרו כך, ואמרו כך.
אינני מצליח להבין את שאלתך. אני אחזור על השאלה, אולי מישהו יבין את השאלה שלך. אתה אומר, איך יש אבא אמינה שרבי יהודה הנשיא כתב?
לא, השאלה היא כתב את דבריהם של, או מה? כשאני אומר כתב, האם חיבר את העניינים?
הכוונה, העלה על הכתב את המשנה. במשנה כתוב רבי יוסי אומר, רבי עקיבא אומר.
אז הדיוק הוא, האם הוא שמע את זה באוזן שלו מפי רבי עקיבא?
לא, השאלה האם הוא אחר כך פרסם ספר, הוא אומר, מכאן ואילך לומדים בספר הכתוב, ואז אנשים לקחו ספרי משניות והסתכלו, או שהיה אולי ספר אחד בספרייה של הסנהדרין, אבל אף אחד לא הסתכל בו והיו לומדים בעל פה. זאת השאלה. כן, וטוב, יש מקום להדון לכאן ולכאן. כמו כן, למשל, הגאונים מספרים בעצמם, הם כותבים, שהם לא לומדים גמרא מתוך הנוסח, אלא שהם לומדים בעל פה. כלומר, בישיבות הגאונים היה שס בספרייה של הישיבה, אבל אף אחד לא למד את השס הזה. כלומר, רק כשהיה להם ויכוח מהו הנוסח המדויק, היו הולכים ובודקים בכתב יד. ככה הגאונים בעצמם אומרים. כן, זאת אומרת שהתלמוד המשיך להיות חי בישיבה של הגאונים. והובאו במשנה כל הסיפורים והמעשים אשר הזכרנו מהם למעלה ברמז רק מעט מהרבה, והשתדלו החכמים בנוסח המשנה שסידרוה וערכוה, כשם שהשתדלו חכמים ראשונים במסורת התורה בסופרם את הסדרים אשר במשנה ואת הפרקים ואת ההלכות ושמועותיהם מדויקות כל כך, עד שרחוק הדבר מן הדעת כי ימצא בהם דבר מה שבדוהו מתוך הסכמה. זאת אומרת שהמשנה גם כן הייתה בעצם סיכום של מסורת חיה והייתה נלמדת בעל פה. אדם לא יכול היה להתחיל סמסטר ראשון באמוראות אם הוא לא יודע את המשנה בעל פה, שלא כמו הברייתות. שהברייתות, יכול להיות שאדם ידע ברייתה והשני לא ידע את אותה ברייתה. זה יכול להיות.
אותו תנא, צריך
לדעת את הברייתות? האם התנא שבישיבה של חכמי התלמוד ידע את כל הברייתות? לא. היה תנא שידע ברייתות כאלה. היה תנא שידע ברייתות אחרות. ויש בה, במשנה, הרבה מליצות צחות של הלשון העברית אשר לא מלשון המקרא לכחון. מה הוא רוצה לומר? שאתה רואה שיש ביטויים בעברית שלא מוזכרים בתנ"ך ומוזכרים במשנה. מי המציא את הביטויים האלה? אף אחד לא המציא אותם. זה היה חלק מן השפה העברית, אלא משום מה, מחברי התנ"ך לא היו זקוקים למילה הזאת, אז הם לא כתבו אותה. דווקא קיומן של מילים כאלה במשנה הם עדות על הרציפות ההיסטורית. כי הרי זה מדובר לא בשפה מלאכותית, אלא בשפה שהיו מדברים בה. אגב, בימינו כבר מוצאים כל מיני כתבי יד, גנוזים, מתקופת בית שני, ושם גם כן יש כל מיני מילים עבריות, שאנחנו יודעים בוודאות שהן מילים עבריות, רק אנחנו לא מכירים אותן. כן. רבנו, הבנתי שבזוהר החכמים קוראים תנאים. אלה לא חכמי המשנה? בזוהר מוזכרים תנאים, שהם גם חכמי המשנה, ומוזכרים גם המוראים ועוד כמה חכמים אחרים. מניין מניין השטרות קיבל את שמו? נו, ניחוש. לא, למה קוראים לו מניין השטרות?
כי רשמו תאריך על
השטרות. יפה, זה נקרא מניין השטרות. טוב, ואשר לקיצור דיבורה ויפי סידורה ונוי שימושה ולעיונה בכל בחינות נדוניה, נוסף על ברירות ההכרעה שאינה משאירה מקום לספק או לטעות, הנה כל המתבונן בכל אלה בעין האמת רואה כי אין בשר ודם מסוגל לחבר כמותה אם לא בעזר אלוהי, ולא ימאס בה כי מי שאינו מבינה ואינו עוסק בקריאתה ובלימודה. אדם כזה שמע מדברי חכמים רק את הממרות שלא נאמרו כמדרשות בפני המונים, והחליט כי כל דברי נטולי שחר הם וחסרי טעם. וכאשר יחליט אדם על זולתו שעתה זה פגשו בלי שיבחננו ובלי שיערך אימו לחברה לזמן מסוים, כי רבו חסרונותיו. כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, דברי חכמים זה שטויות. למה? כי אתה אף פעם לא למדת משנה. אם היית לומד את המשנה כמו שצריך, היית רואה איזה חכמים אלה, ולא היית מזלזל בדבריהם גם כשהם אומרים דברים משונים. ואת אומר, אם אותו רבי עקיבא שפגשתי את חוכמתו במשנה אומר גם דברים משונים, אז יש להתייחס אל זה ברצינות. כן? יש באמת בעיה במשנה. מי שינס... כלומר, המשנה היא ספר מאוד קשה ללימוד, ויש שלא ברור מאיפה הדברים באים ולאן הם הולכים. כלומר, אתה רואה, רבי אליעזר אומר כך, רבי יהושע אומר כך. בסדר. נו, ומאיפה הם לקחו את זה? ומה הסברה שמה שהם אומרים? מה המקור? ומה אני אעשה במקרה שהוא לא בדיוק זהה למה שהם אמרו, אלא במקרה רק דומה, אבל עם קצת הבדלים. כן? כלומר, יש, מה שחסר לי זה הפרוטוקול של הדיונים שמתוכם הם הגיעו למסקנות האלה. כן? הייתי מאוד רוצה לדעת מה התהלך בבית המדרש כשרבי אליעזר ורבי יהושע דנו ביניהם. הרי זה ברור שהם לא באו יום אחד לבית המדרש, אמרו, רבי אליעזר אמר, לדעתי זה מותר, ורבי יהושע אמר, לדעתי אסור. עכשיו עצבה, מי בעד רבי אליעזר? שירים את היד. מי בעד רבי יהושע? שירים את היד, וזה פסקו הלכה. זה לא ככה עבד. לא די שהיו דיונים, היה זה רקע, רקע גם של הדעות מבחוץ. כלומר, חסר פה משהו חי, שיסביר לי את האופי של המשנה, כן.
גם למה דווקא רק שני התנאים האלה? הם מן הסתם לא היו היחידים שאתה...
כן, מן הסתם לא רק שני התנאים האלה. למה, מה פתאום דווקא רבי אליעזר ורבי יהושע הם מובאים בסוגיה? למה לא אומרים לי מה חשב על זה רבי עקיבא, למשל, כן? וכולי, כלומר, חסר פה משהו. ועל מנת לפתור את הבעיה הזאת, נכתבה הגמרא, או התלמוד. התלמוד עשה עבודה שונה בתכלית מן ה... משנה. כלומר, התלמוד זה ספר הרבה יותר קל להבנה מאשר המשנה. אמנם הוא כתוב בארמית, וזה מחסום שצריך לדעת לעבור אותו. מצד שני, זה ספר מאוד מאוד חי. יותר קל ללמוד גמרא מאשר ללמוד משנה. וזאת למה? כי בגמרא החליטו לספר לנו את הוויכוח שהיה בבית המדרש. הכניסו אותנו לתוך הדיון. אז אתה נכנס, כשאתה קומד גמרא, אתה נכנס פתאום לבית המדרש, ואתה שומע את רב ושמואל מדברים ביניהם, מקשים ומתרצים, ואתה רואה שפתאום רב יהודה ורב הונה, שבאו בדור אחריהם, גם הם מדברים, וכל אחד מנסה להגן על הרעיון של רבו, ופתאום בא איזה חכם שלישי, רבי זירא, וזורק גם כן איזה הערה, מישהו שקם מאוחר ולא שמע את הדיון, הגיע באיחור לבית המדרש, בכלל אומר, על מה אתם מדברים? לי יש רעיון אחר. ואז שלוש דורות אחר כך מתחילים לפלפל, ואז אתה מבין על מה הם מדברים בכלל. ואז זה שחזור של הפרוטוקול, ולא עוד, אלא שזה מקנה לך את דרכי החשיבה של החכמים. יוצא שמה באמת קדם למה? איזה סוג לימוד קדם? המשנה לגמרא או הגמרא למשנה? ומצד האמת, הגמרא קדמה למשנה. כלומר, בוודאי שלפני שהגיעו למסקנה ולסיכום, היה דיון. אלא מה שהדיונים של התנאים כמעט ולא הגיעו לידינו. אז מה שעשו האמוראים, הם צילמו לנו חתיכה של חיים. הנה, גוזרים לך חתיכת חיים, תראה איך זה נראה. ברגע ש... אז עכשיו אני מבין. ומכוח זה גדלו לנו חכמים גדולים במשך כל הדורות, עד המאה ה-21, עד ימינו אנו. מכוח ההתחככות הזאת בלימוד של האמוראים. זה אחת השאלות שהרבה פעמים שואלים, בשביל מה צריך ללמוד גמרא? אנשים שואלים, למה צריך ללמוד גמרא? אני אסתכל בשולחן ערוך, מה הדין? לא, אני אסתכל בקיצור, לא בקיצור שולחן ערוך. אני אסתכל במדור, מדור הלכה של שבת בשבת. ושם אני יודע. אני יכול לעשות עוד יותר. אני יכול פשוט ללכת לשיעור בהלכה של הרב שלי. הנה הרב שלי בין מלכה לערבית, נותן שיעור הלכה, והוא מתייחס לבעיות האקטואליות, מה עושים עם מיקרוגל, ומה עושים עם סבון נוזלי, כל הדברים האלה הרי לא מוזכרים במשנה. אז מה? לשלוח אס-אמס, בכלל, עוד יותר טוב. כן? מותר, אסור, תח, וזהו, גמרנו. בשביל מה צריך ללמוד כל הגמרא הזאת? כן? תלמידי חכמים בסדר, אבל שכל ישראל ילמדו גמרא, בשביל מה? התשובה היא, שאתה לומד גמרא, גם אם אתה לא מתכוון להיות רב, או דיין, או פוסק, אתה צריך לקנות את דרכי החשיבה של הנפש היהודית. כלומר, דרך הגמרא אתה קונה את הזהות של היהודי. מצד זה, זה חשוב מאוד. כן? עכשיו, זה שעשו את זה לא תמיד בצורה נכונה, זה גם בעיה. כן? כלומר, החינוך בדורות הראשונים היה ש... בונים את עיקר החינוך של היהודי היה על יסוד המשנה. הגמרא באמת הייתה עבור תלמידי חכמים. במשך הדורות נעשה שינוי שהיום כמעט כל היהודים רוצים ללמוד גמרא, לפעמים גם בשביל הפרסטיג'ה, כי זה לא יפה שאתה לא יודע ללמוד דף גמרא, אבל יש לזה גם כן מעלה, שאתה קונה את דרכי החשיבה של היהודים. למשל, כדאי אולי שתראו בנושא הזה את הספרים של שמואל יוסף אגנון, המכונה צ'אצ'קס, מהעיר בוצ'אץ', שאני לא הצלחתי להבין איך חבר השופטים שיניק לו פרס נובל הבין על מה הוא מדבר. כלומר, מי שלא למד בישיבה כמה שנים לא יכול להבין למה אגנון מתכוון. הם התביישו להגיד שהם לא מבינים. כן, אבל גם יופי השפה, אתה לא מבין. אפילו סתם ישראלי לא יכול להבין את מה שאגנון אומר.
גם אבל לכתיבה. כל שם, כל דם, ועוד שם הדבר, רעיונות גדולים גדולים.
כן, וגם הרעיונות הגדולים מנוסחים בסגנון של הגמרא.
שפה סגורתי.
מה?
הרב כותב?
על כל דבר הוא כותב. טוב, החיבה המיוחדת שלו זה לעיירה היהודית במזרח אירופה. אבל כן, הוא כותב על מיליון דברים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שאגנון זה דוגמה לאדם שלמד גמרא. ואז הוא מתחיל לחשוב כמו שיהודי חושב. כן? כן, בבקשה.
יכולה לתת דוגמה, מה שאפשר היום לראות.
אתה חושב שאני שומע אותך? אולי תצרח, בבקשה.
יכולה לתת דוגמה לדרך חשיבה יהודית?
דרך חשיבה יהודית, כן, בוודאי. אתה יודע שהרבה פעמים היהודים יש להם נטייה לאיפכא מסתברא? כן? כלומר, דווקא אפשר להגיד הפוך. כן? אתה אומר רעיון ישר, היהודי אומר אולי הפוך. מכיר את זה? או למאי נפקא מינה. מה הפירוש של הדבר למאי נפקא מינה? הרי בין פילוסופים, פילוסוף אומר רעיון מופשט אחד, הפילוסוף השני אומר רעיון מופשט שני. מתווכחים ביניהם. בא יהודי ושואל למה היא נפקא מינה? מה ההשלכה המעשית? זה כיוון חשיבה יהודי. כן, אצל הפילוסופים להפך, ככל שזה יותר מופשט, כך יותר נעלה. כן, דוגמה, כן. בבקשה.
רבי לא כתב את כל הפרוטוקול הזה של התורה, כדי ללמד באופן יותר קצר?
רבי היה לו תפקיד היסטורי. הוא רצה לעשות מסמך קצר. אם רבי היה כבר כותב גם תלמוד, אז אף אחד לא היה לומד את זה. אז היה צריך קודם כל שיהיה המשנה. ועל גבי זה יורגש החיסרון של התלמוד, ואז נכתב התלמוד. שלום לרב ולתלמידים. מה הכוונה בשאלה, מה המקור של דברי חכם זה או אחר? האם דברי התנאים נשענים על מסורות שונות שהיו להם? לפי מיעוט הבנתי, דבריהם של התנאים מהווים מקור בפני עצמם. הרב יוכל להסביר? פשוט מאוד. ניתן לך דוגמה. ניקח מחלוקת תנאים. יש לך מחלוקת תנאים? מה? איזו מחלוקת בית שמאי ותילד? לא, ניתן בית שמאי ותילד.
הוא ראש של
אחד עד שמונה משמעת. מה? הנה, ניקח תנורו של אחנאי, תנורו של אחנאי, כן? שהאם תנור של אחנאי מקבל טומאה או לא מקבל טומאה, נכון? על מה זה בנוי? על פסוק, נכון? תניר וחיריים יוטץ, נכון? ואז השאלה, אם תנור של אחנאי הוא נטוץ מראש או לא, ועל יסוד זה מחלוקת, האם הוא מקבל טומאה או לא מקבל טומאה, נכון? הנה, זה דוגמה, יש לך פסוק, יש לך סברה, ואז יש לך מחלוקת. זה הכל. לדוגמה, כן? ואז צריך להבין איך כל אחד מסתכל על מה זה נטוץ ומה לא נטוץ. מזה אפשר גם ללמוד במקרים אחרים. הבנתם? בבקשה.
אפשר להגדיר את זה שהגמרה זה מעין הגוף של התורה, והמשנה אפשר אולי להמשיל את זה למעין קוד גנטי כזה, כאילו...
אפשר להגיד, יפה.
לא מפורט, לא...
אפשר להגיד את זה ככה. כן.
משהו, מעין תרכיז של
הגמרא. אפשר להגיד, כן, דבר כזה, שהמשנה זה מעין תרכיז של הגמרא. אם כי זה לא בדיוק תמיד אותו הדבר, כי הרבה פעמים במשנה, כפי שנאמר, הדברים באו במסורת גם בלי ביאור מוקדם. ואחר כך נעשה רטרואקטיבית הבירור המוקדם של הסברות. לא תמיד, כן? כן.
לפי המסורת, זה עיקר הדברים של המשנה, זה תורה שבעל פה שקיבל משה מסיני גם.
כן.
לא הטכניקה, אבל עיקר הדברים שאנחנו יודעים מהמשנה, צריכים לדעת שזה לא היה כתוב, בגלל שהיה תורה שבעל פה, היה אסור לכתוב.
אתה צודק. כלומר, עיקרה של המשנה זה תורה שבעל פה. בסדר. השאלה, גם לתורה שבעל פה יש היגיון. כמו שהתורה שבכתב יש היגיון. זאת אומרת, זה שדבר הוא נכון, זה לא בגלל שהוא כתוב. וגם לא בגלל שהוא נמסר, אלא בגלל שהוא נכון, בגלל שזה אמת, אז כתבו את זה. בגלל שזה אמת, מסרו את זה. אנחנו רוצים לדבר מה האמת מאחורי הדברים. זה התפקיד של הגמרא. כן. כן.
יכול לקרות מקרה שבמשנה יש מחלוקת תנאים, ואז בגמרא מתחילים לדון על זה, והם הגיעו למסקנה בגמרא שהיא שונה מהמסקנה שיש במשנה, דהיינו ההלכה כחכמים, ובגמרא הגיעו למסקנה אחרת.
אתה אומר, האם ייתכן שהגמרא תפסוק הלכה לא כמו המשנה? כן, זה קורה, זה קורה.
יש המציאות
משנה? לא, לפעמים גם מחליטים לפסוק כמותנה שלא מוזכר במשנה, אלא מוזכר בברייתא. יש הרבה פעמים שפוסקים כברייתא נגד משנה.
זה לא ממש נכון להגיד שהמשנה היא תרכיז של הגמרא?
לא, מה שאמרתי שהמשנה היא תרכיז של הגמרא במובן הזה, שגם לכל המשניות קדמה גמרא משלהם. זה מה שהתכוונתי. לא התכוונתי לגמרא הכתובה. אמרתי לצורת הלימוד הזאת. ברור שכשהתנאים דיברו, הם לא דיברו סתם ככה, שלפו מהמותן. היה להם איזה דיון.
להם גם הייתה מין גמרא תורה.
זה גמרא שלהם.
מה? גם להם הייתה מין גמרא.
כן, גם להם הייתה מין גמרא, במובן הזה שהיה להם דיון. זה מה שאני רוצה לומר.
אם דיברנו על ברייתא המשנה, אז מה זה בעצם תוספתא?
מה זה התוספתא? התוספתא זה ספר שמקביל למשנה, כתוב לפי הסדר של המשנה, והוא נכתב על ידי תלמידיו הישירים של רבי יהודה הנשיא. רבי חייא, רבי הושעיה, בר כפרה, הם החליטו לכתוב קצת יותר בהרחבה מאשר במשנה, כי המשנה מאוד מאוד מצומצמת, ולפעמים יש דיונים שלמים ודעות נוספות שרבי קיצר בהם, והם, אז רבי יהודה הנשיא היה כל כך חכם שהוא יכול את הכל, הכל הוא יכול היה לראות במשנה. אבל הם אמרו לו לרבי, תשמע, לא כולם כמוך, אז כתבו תוספתא.
ויש מקורות מהתוספתא
שנפסקו
להלכה?
הרבה פעמים אנחנו פוסקים כמו תוספתא, אפילו לפעמים נגד משנה. יש מחלוקת בהלכות שבת לגבי חיתוך הסלט, שבנויה על המחלוקת אם פוסקים כמו המשנה או כמו התוספתא. כן, בבקשה. אתה שואל פה שאלה אחרת. האם בזמן הנבואה פסקו הלכה על פי נבואה? זה מה שאתה שואל.
משה היה נביא, באו למשה, הוא פסק הלכה, אבל הלכה...
אתה שואל, האם אחרי משה פסקו הלכה על פי נבואה או לא? ככה אתה שואל. זה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. אם רבי אליעזר אומר, מן השמיים יוכיחו, סימן שרבי אליעזר סובר שהנבואה כן יכולה להתערב בה. מה? אם הוא בת קול, אז כלבך אומר נבואה, אז זה יכול להועיל, נכון?
לא אמרו לפי בת קול.
אז אתה שואל האם פוסקים לפי בת קול או לא? יעיין הכבודו בערך בת קול, באנציקלופדיה התלמודית. דבר נוסף, זו מחלוקת תנאים, האם פוסקים לפי בת קול או לא. יעיין הכבודו במסכת יבמות, דף י' ד' עמוד א', בתוספות דיבור המתחיל רבי יהושע, ויראה מה שיש לומר על זה, שזה לא דבר פשוט בכלל. בסדר? מחלוקת רמב״ם ורבנו תם. בסדר? טוב. אבל אתה רואה שאני לא רוצה להרחיב את הנושא, אני רק אתן לך הפניות. למה? כי זה לא הנושא של השיעור עכשיו. כן.
למה בתוספתא לעומת המשנה נפלו
מיליון הטיות בגרסה? מדוע יש כל כך הרבה גרסאות בתוספתא יותר מאשר במשנה? כי פחות למדו את זה. אני אגיד לך את האמת, זה שבמשנה יש פחות חילוקי גרסאות, זה לא שזה יותר מדויק. אדרבה, ספרים שלמדו אותם פחות, הם הגיעו אלינו בצורה יותר מדויקת. אני זוכר, כי ככל שלמדו ספר יותר, אז המעתיקים התערבו יותר, ותקנו איפה שהם חשבו שצריך לתקן. וככה זה הגיע אלינו בצורה משובשת. רבנות, אגב, רש"י, בכמה מקומות תיקן את הגרסה של הגמרא. הרשב"ם, נכדו של רש"י, במאות מקומות מתקן את הגמרא. אחיו של רשב"ם, אחיו הצעיר, רבנו תם, הוא אומר, אני לא מסכים עם הדרך של האח שלי, סבא שלי רק בשלושה מקומות תיקן, והוא תיקן איפה שבראש שלו. אני מבקש את הספר שלי שלא יתקנו. זה ספר הישר של רבנו תם. ובגלל זה, ספר הישר של רבינו תם הגיע אלינו בצורה הכי משובשת שיכולה להיות, כלומר מיליון גרסאות, עד שיצאו סוף סוף מהדורות מדעיות. טוב. אבל הרב מלמד אותנו שאין לימדים מפסוקי התורה הלכה למעשה, כיצד אם כך נאמר שמחלוקת התנאים יסודה בהבנה שונה של הפסוק, איך משתלבת המסורת שבעל פה במחלוקת? יש גם מסורת בתורה שבעל פה, איך ללמוד פסוק. שלום לרב ולתלמידים, מה הכוונה בשאלה? לא, זה כבר ראינו. בסדר. המוגבל בזמנו, מה עדיף שיעשה הלכה למעשה? לא, מה שיעשה? הלכה למעשה או גמרא מחברת לזהות היהודית? שתיים. האם המקור של צורת הלימוד אינה יוונית, ואם כן אינה מחנכת לנפש יהודית, כך טוען עמוס עוז. לא הבנתי. טוב. מי שמוגבל בזמנו, האם עדיף שילמד הלכה למעשה או גמרא? צריך לבדוק מה פירוש הדבר שזמנו מוגבל. לפעמים יש זמנו מוגבל באופן א', וזמנו מוגבל באופן ב', שיתייעץ עם הרב שלו. האם המקור של צורת הלימוד איננה יוונית? בוודאי שיש השפעה יוונית בצורת הלימוד, הלוגיקה וכדומה, אבל יש גם דרכי חשיבה מיוחדים לתלמוד. כמו שהרמב"ן אומר, בהקדמתו לספר מלחמות השם, שהמופתים התלמודיים אינם מופתים עקשיים. זאת אומרת, שהם אינם מוכרחים. המסקנות של התלמוד הן לא במסקנות מוכרחות מבחינה לוגית, אלא צריך לחבר לזה אינטואיציה מיוחדת, שזאת הסיבה שצריך גם שימוש תלמידי חכמים כדי להבין גמרא באמת. כלומר, אם אדם ירצה ללמוד גמרא במחשב, זה לא ילך, כי הוא לא קונה את הראש של הדברים. כן. הגזרה שווה זה דוגמה מצוינת לדבר הזה, היגיון אנלוגי, כן. נכון, 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 דדוקציה מול אינדוקציה, נכון, בצדק. טוב, איפה היית? בכוזרי, לא? טוב. ועד כמה סמכו החכמים בקבלתם על הנבואה, אפשר לראות מאותה ממרה מפורסמת. אמר רבי נחום על ליבלר. מה זה ליבלר?
סופר.
סופר. הוא היה סופר, סופר סתם. מאיפה זה באה המילה ליבלר? מלטינית, כן, ליבלריוס. כן, ליבלריוס. ליבלר. כן. מקובל אני מרבי מיישה, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני. כלומר, יש לנו דוגמאות למסורות שעברו דורות על גבי דורות. וכל כך נזהרים החכמים שלא לקבל דברים שנאמרו רק מפי יחיד, עד שאחד מהם ציווה בשעת מיטתו לבנו, בני, חזור בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר לו, ואתה למה לא חזרת בך? אמר לו, אני שמעתי מפי רבים והם שמעו מפי רבים. אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתם, אבל אתה שמעת מפי יחיד. מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז את דברי הרבים. אלה הדברים הם מעט מהרבה כטיפה מן הים המעידים על מעלת שמועות המשנה. אשר לשמועות התלמוד, יערכו הדברים אם נאמר לדבר עליהן. הרי יש לנו שמות של כמה מאות תנאים, בערך 200 תנאים, אנחנו יודעים את השמות שלהם. אבל יש לנו שמות של כמה אלפים, בערך 3,000 אמוראים. זה המון, כן? אינו לדבר עליהן ועל מקבליהן ועל שיטותיהן ועל חידותיהן ועל משליהן. ואם יש בהם דברים שאינם נראים בינינו היום, נעים היו מורגלים בדורות ההם, כמו מה שרוצה לומר, תדע לך שיש כמה דברים שהם משתנים לפי הנורמות התרבותיות, לכן אתה לא צריך להתפלא שיש פעמים דברים בתלמוד שסורטים את ההכרה המוסרית או התרבותית שלך. אלא, לא. אמר הכוזרי, אכן מוצא אני דברים כאלה בחלקים מסוימים של דבריהם, וזה סותר מה שאתה מספר על כלל דבריהם. כך הם מפרשים אחדים בפסוקי התורה, בדרכים שההיקש ההגיוני מרחיקם, ונפשנו מעידה, וליבנו אומר לנו, כי אין כוונת הפסוקים ההם למה שהזכירו החכמים פעם בדינים ופעם בדרשות, וכן אגדות ומעשיות שמספרים מרחיק אותם השכל. כלומר, כל מה שאמרת זה יפה וטוב, אבל לפעמים יש דברים בגמרא שזה בלתי נסבל. תן למשל דוגמה. חז"ל אמרו על הפסוק, ויתד יהיה לך על אזניך, מה זה אזניך? אזניך זה הכוונה הכלים שאתה לוקח איתך בקטבג. כן? כשאתה יוצא למלחמה, אז יש כמה כלים, ואחד מהכלים צריך להיות יתד. ככה התורה אומר, ויתד יהיה לך על אזניך. אמרו חז"ל, אל תקרא אזניך, אלא אוזניך. שאם אתה שומע דבר מגונה, שתשים את היתד, היינו את האצבע, באוזן, כדי שלא תשמע. מה זה פה? עושים איתנו צחוק. כן? או למשל... כן, אל תקרא בנעיר, אלא בנעיר, אבל כתוב בנעיר. מה זה אל תקרא הזה? כן? כן, נכון, אז אתה מגדיל את הקושיה, עוד יותר, נכון? אתה מגדיל את הקושיה. בסדר, הבנו, יש קושיה. כן, אז זה מה שמפריע לו. עכשיו, דבר נוסף, באגדות, בכלל, באגדות, איזה דברים משונים. יש שם אגדה במסכת בכורות על הבר יוחנה. בר יוחנה, יודעים מה זה בר יוחנה? זה ציפור, שכשהיא טסה באוויר, תוך כדי טיסה היא מטילה ביצה, והביצה כל כך גדולה שהיא מטביעה 60 ערים בבת אחת. כן? בום. צצת אטום בערך, כן? כן? אתם מאמינים לזה? אז כתוב בגמרא, לא? מה? כן, בכלל, האגדות של רבה ברבר חנה, זה בכלל מה לדבר שם, כן? כן, בכלל, המילים המוזרות האלה של שם, כן. אז מה זה כל הסיפורים האלה? כן, זה דווקא מראה שהחכמים לא יודעים על מה הם מדברים. כן, יש סיפור, אני יודע, על רבה ברבר חנה, שאיזה בדואי לקח אותו למקום שבו שמיים וארץ נפגשים. ואז רבה ברבר חנה לקח איתו את הסל שלו. והוא הניח אותו באחד מחלונות הרקיע, כן? המקום ששמיים וארץ נפגשים. אז שם יש חלונות של הרקיע, אז הוא שם שם את הסל כדי להתפלל מנחה. התפלל מנחה, פתאום מסתובב, נעלם הסל. אמר לו, בדואי, אל תדאג, תבוא לפה עוד שנה, תראה שזה יסתובב, זה יגיע בחזרה.
זה לקח
אותו
סל.
מה זה? עובדים עלינו, מה? יש כמה דברים שלא מסתדרים. אני לא יודע יותר מזה, רבי יהודה הנשיא, אז אנטונינוס שאל אותו, תגיד, למה החמה עולה במזרח ושוקעת במערב? אמר לו, זה כדי לתת שלום לקונה, כמו משתחווים לפני הקדוש ברוך. אז אומרים ככה, אז למה שהיא לא תעלה באמצע הרקיע? כלומר, היא תבוא עד חצות היום, תגיד ככה, שלום, יפה, תחזור אחורה. אמר לו, זה בשביל להתחשב בעוברי דרכים ובפועלים, שהם ידעו אם זה עכשיו בוקר או אחרי הצהריים. משכנע אתכם? לא משכנע. בקיצור, יש כמה קושיות על ההיגיון של דברי חכמים. כן. אמר רחבר, אשמת לב כמה מן הדיוק והדקות יש בפירושם למשנה ולברייתא? וכמה יודעים הם להעמיק חקר ולברר אמיתת דברים בלי יתר וחסר במילים, על אחת כמה וכמה בתוכן. אמר הכוזרי, ראיתי כי הם הגיעו בזה למעלה מכל מה שהושג בחוכמת הניצוח. אכן, ההוכחות שלהם אין עליהם פרחה. אמר לך, הייתכן להניח כי אדם המדייק דיוק כזה לא יבין בפסוק מה שאנחנו יודעים בו? כלומר, יש איזו סתירה מהותית. כשאתה רואה אותם מתווכחים, אתה רואה שהם הולכים לפי כל כללי ההיגיון. כשהם קוראים פסוק, הם אומרים דברים משונים. אבל זה אותו בן אדם. אותו רבי עקיבא שאתה מעריץ את חוכמתו בפלפול, הוא אותו רבי עקיבא שאומר לך דרשה מוזרה. איך זה יכול להיות? אמר כוזרי, דבר זה מן הנמנעות הוא. אפשר לבאר את הקושי רק באחת משתי הדרכים. אם שאין אנו יודעים דרכי פירושם לתורה, או שמפרשי ההלכה לא היו מפרשי התורה. אחת דרך השנייה לא תיתכן. הרי זה אותם האנשים. פירושם לפסוק יראה לנו רק לעתים רחוקות פירוש הגיוני המתאים להוראה הפשוטה של המילים. לעומת זאת לא מצאנו להם בפירוש, פירוש בדברי ההלכה שאינו בתכליתם על ההיגיון. אז אם זה כך, מוכרחים אנחנו לומר שדרכי החשיבה שלהם בלימוד הפסוקים היו אחרים, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.